היי, ברוכים הבאים לפודקאסט יחידים במינם. שמי ניב גולדשטיין ויש לי חולשה לאנשים מיוחדים, שנויים במחלוקת וחריגים בנוף ההיסטוריה האנושית. מדי פרק נפגוש דמות מרתקת, הרפתקנים פורצי דרך, כופרים בעיקר ומורדים, סופרים לא שגרתיים, שחמטאים משונים ופילוסופים יוצאי דופן. אתם מוזמנים להצטרף למסע ולשמוע על אנשים שונים שאולי עוד לא הכרתם, אשר ראויים לכינוי יחידים במינם. קליאופטרה, האישה שהמזרח סגד לה והמערב חרץ את גורלה. חלק ב'. היי! את החלק הקודם שהוקדש לקליאופטרה סיימנו עם רציחתו של יוליוס קיסר ועם לא מעט שאלות בנוגע לעתידה של המלכה המצריה, עתיד בנה קיסריון ועתידה של מצרים. זה הזמן לקבל כמה תשובות. מוכנים? בואו נצא לדרך. אם לקליאופטרה היו תקוות כלשהן לגבי הורשת השלטון של קיסר לבנם המשותף קיסריון, היא התבדתה מהר מאוד. בצוואתו של קיסר לא נכללה כל התייחסות מצידו לבנו הממזר. עם מותו של קיסר החלו כמובן גם קרבות הירושה על הנהגת האימפריה הרומית. וזה הזמן להכיר שתי דמויות מפתח שילוו אותנו לכל אורך הפרק. בצד השמאלי של הזירה, מרקוס אנטוניוס, עוזרו של יוליוס קיסר ושועל קרבות ותיק ומוכשר. בצדה הימני של הזירה, גאיוס אוקטביאנוס, בנו המאומץ של יוליוס קיסר, שהיה רק בן 18 והיה חלוש למראה וחסר כל ניסיון צבאי. בצוואתו הורה קיסר, למרבה ההפתעה, שמי שירש אותו לא יהיה המצביע מנוסה אנטוניוס, אלא דווקא אוקטביאנוס הצעיר. כדי לסבך עוד יותר את הסיפור ולהוסיף עוד כמה סמכים, הורה קיסר שאנטוניוס יהיה אפוטרופוס של אוקטביאנוס. ובשפת בני אדם, המצביע ותיק ימשול בשנים הבאות, עד שיפנה את מקומו לטובת היורש הצעיר. זו כמובן הייתה התחלה של מאבק בין השניים, שכל אחד מהם ראה בשני מין סרח עודף מיותר, ורצה לשלוט לבדו. לאחר רציחתו של יוליוס קיסר, קליאופטרה מיהרה לעזוב את רומא, שהפכה אותה למסוכנת בעבורה. היא הייתה שוב בהיריון מקיסר, אך במהלך מנוסתה למצרים הבטוחה, הפילה את עוברה. זו הייתה הפעם האחרונה שבביקרה קליאופטרה ברומא, אך בטרם עזבה הספיקה לאשרר בסנאט הרומי את מעמדה כידידתה של רומא ובת בריתה, כפי שעשה אביה. זמן קצר אחרי שחזרה קליאופטרה למצרים, מצא את מותו גם אחיה השני ובן זוגה, תלמי ה-14, כנראה בעקבות הרעלה. בשלב הזה הייתה קליאופטרה, שכבר הספיקה להטביע את חותמה על התקופה הסוערת שבה חיה, רק בת 26. הייחוס של בנה בן השלוש, קיסריון, שעליו הכריזה אתה כשותפה לכתר המצרי, הבטיח שלא תשכח במהרה גם ברומא, שבה הוכרז קיסר רשמית לאל לאחר מותו. במרוצת השנים הבאות התחלקה רומא לשלל מחנות יריבים, שלא אחת גם שיתפו פעולה ביניהם. תומכי אנטוניוס, עוזרו הוותיק של קיסר, נאבקו בתומכיו של אוקטביאנוס, יורשו הצעיר של קיסר. שני המחנות גם יחד ייחדו מעת לעת כוחות כדי לנקום ברוצחיו של קיסר. קליאופטרה ידעה היטב שבמוקדם או במאוחר יבקשו הצדדים את התערבותה בסבך הנאמנויות הרומי, ואז תהיה חייבת להמר על הקלף הנכון. במהלך שנת 41 לפני הספירה, ערך אנטוניוס בן 42 שורה של קרבות עטורי ניצחון במזרח, וזימן אל מפקדתו את קליאופטרה בת ה-28. היא הפליגה אליו ממצרים, לא בלי חשש מן הבאות, והותירה במולדתה את קיסריון בן השש, ליתר ביטחון. עד מהרה התברר שלא היה לקליאופטרה סיבה לחשש. היא ואנטוניוס בילו חורף משותף באלכסנדריה, שלימים יביא אותה להוליד את תאומיו. אנטוניוס מצידו היה זקוק לאושרה של מצרים כדי שיוכל להמשיך ולשלם לחייליו. אויבים רבים לא חסרו מעולם לאימפריה הרומית, ורק קליאופטרה יכולה הייתה להבטיח את המימון הנדרש כדי להמשיך ולתחזק את מכונת המלחמה הרומית הבלתי נלאית. בעידודו הנמרץ של אוקטביאנוס, יורשו הצעיר של קיסר, שנותר ברומא, החלו להתפשט שמועות נגד אנטוניוס, שכולן היו דז'ה וו. שוב החלו ברומא רינונים על כך שאנטוניוס התלהב מרעיון הצגתו כאל חי, ואימץ את מנהגי הילידים במזרח. שוב טענו רבים כי קליאופטרה, שכישפה את קיסר, הפעילה את קסמיה גם על אנטוניוס, ששכח כבר מה זה להיות רומאי. היו מי שסיפרו שאנטוניוס המחושף החל להגות יותר ויותר בחינונה של אימפריה שתסתרע מן המזרח ועד למערב, ובראשה יעמדו הוא והמלכה המצריה כאלים חיים. גם אנטוניוס, ממש כמו קיסר, לא ממש יצא מגדרו כדי להפריך את השמועות הללו. להפך, הוא הכיר בעברותו על התאומים שילדה לו המלכה המצריה בשנת 39, והעניק להם שמות שקוממו כל רומאי. אלכסנדר הליוס, השמש, וקליאופטרה סלנה, הירח. עוד חיזוק למי שטענו שהחל לראות עצמו כמייסד שושלת מלוכה אלוהית. מצבה של קליאופטרה, שהורה מאוד בעקבות רצח קיסר, שב להיות מבטיח ומעורר קנאה, ועתיד ורוד נשקף לה ולממלכתה. אנטוניוס החזיר לשליטתה את קפריסין ושטחים נוספים באזור, כך שקליאופטרה שלטה כמעט בכל חופו המזרחי של הים התיכון, מלוב ועד דרום מזרח טורקיה של היום. בתוך 16 שנות שלטון בלבד, חזרה האימפריה התלמאית תחת שרביטה כמעט למלוא גודלה במאה השלישית. קליאופטרה הייתה רק בת 32, ועדיין החזיקה בתואר האישה העשירה בעולם העתיק. לצידה עמד מצביא רומי מעולל, אב תאומיה, וכעבור זמן מה התברר שהיא בהיריון שוב. בראשית הסתיו ילדה את בנה הרביעי, תלמי פילדלפוס. היה נדמה שאפילו הספינקסים מחייכים לקליאופטרה, אבל אתם זוכרים מה קרה בפעם שעברה, נכון? במהלך שנת 36 ניגף צבאו של אנטוניוס בפני צבא הפרטים הסנועים שהחלו אף לאיים על מצרים. אנטוניוס איבד שליש מצבאו. במהלך נסיגתו מתו כ-24,000 מחייליו. אנטוניוס המוכה עמד על סף התאבדות, ומכיוון שברומא שלט יריבו, אוקטביאנוס, לא נשלחו אליו תגבורות כפי שהובטח לו. הוא נותר באלכסנדריה עם קליאופטרה לעת עתה, בתקווה שיוכל לגייס צבא בכל זאת. תבוסה צבאית היא דבר שאף מצביא כמעט אינו חסין בפניה, אבל עד מהרה התברר שלאנטוניוס יש בעיות חמורות הרבה יותר. בטקס שערך בשנת 34 באלכסנדריה, הוא הוריש לתאומיו מקליאופטרה שטחים שטרם כבש, כמו גם שטחים של האימפריה הרומית שהוא היה מופקד עליהם. במטבעות שטבע אז, הופיע ראשו בצד אחד, וראשה של קליאופטרה, מלכת המלכים כפי שכונתה אז, בצד השני. במאי 32 התגרש אנטוניוס מאשתו הרומאית, אוקטביה, שהייתה אחותו של אוקטביאנוס, יריבו הגדול. אוקטביאנוס, שראה בקליאופטרה ובילדיה מקיסר ומאנטוניוס איום גלוי על הלגיטימיות של שלטונו, ניצל את ההזדמנות, ובאוקטובר 32 הכריז מלחמה על קליאופטרה ואנטוניוס. באותה השנה, ובהשפעת אוקטביאנוס, נשללו בסנאט כל סמכויותיו של אנטוניוס. פני הצדדים היו עתה למלחמה. באפריל 32 הפליגו קליאופטרה ואנטוניוס לאי ההררי סמוס, שממנו קל היה להגיע ליוון ודרכה לרומא. במהלך החודש הקרוב הועברו לאי כוחותיו של אנטוניוס, סך הכל כ-19 לגיונות, במה שאמור היה להיות יריית הפתיחה של מאבקו הסופי עם אוקטביאנוס על השליטה באימפריה הרומית. על הנייר, אנטוניוס היה מצביא מיומן יותר, ולמרות ריחוקו, שליש מן הסנאט עדיין תמך בו והחל לניצחונו. בד בבד, המספנות של קליאופטרה העשירה החלו לייצר עוד ועוד ספינות מלחמה בעבור אנטוניוס. אולם מכאן ואילך, הדברים הלכו מדחי אל דחי מבחינתם של קליאופטרה ואנטוניוס. בקיץ 31 הצליח אוקטביאנוס להטיל מצור אדוק על ציו וצבאו של אנטוניוס בחופה המזרחי של יוון. מחנהו של אנטוניוס התמקם באזור בעייתי במפרץ, מגפה פרצה בו וחייליו מתו בהמוניהם. נוכחותה של קליאופטרה, המלכה הנוכריה, לא התקבלה בעין יפה אף היא בקרב צבאו. הסתמן מחסור באספקה, החום היה לוהט ורבים מקציניו, רעב וחייליו של אנטוניוס ערקו למחנהו של אוקטביאנוס. צבאו של אנטוניוס הצטמק עם כל יום שחלף, עד שסבל מנחיתות מספרית של ממש לעומת צבא יריבו. בשניים בספטמבר בחר אנטוניוס בצעד שכולו יאוש, שנודע לימים בשם קרב אקטיום. למרות שהוא מעולם לא פיקד על צי, ושרבים מאנשיו לא ידעו לשחות, הוא הורה לספינותיו לפרוץ את המצור. אנטוניוס הצליח להימלט על נפשו ללב ים, ומשם שב למצרים יחד עם קליאופטרה. אולם תהילתו כמצביא מעולל נפגעה אנושות, ולא פחות חמור, לרשותו של אנטוניוס עמד עתה רק שליש מן הצי שלו. כל יתר כוחותיו נותרו מאחור והושמדו או שנכנעו לאוקטביאנוס. אנטוניוס פנה אז ללוב, בתקווה להכיש את ארבעת הלגיונות שנותרו לו שם למצרים, לקראת הקרב האחרון. אולם עד מהרה גילה כי כל ארבעת הלגיונות ערקו, ושב לאלכסנדריה מובס. קליאופטרה מיירה למצרים, העמידה בתחילה פנים שאנטוניוס ואי ניצחו בקרב, ואז מיירה לרצוח את הבולטים שבמתנגדיה ולבצר את דרכי הגישה למצרים. בני הזוג המלכותי אלוהי התכוננו לקרב האחרון באמת. במקביל שלחה קליאופטרה מסרים לאוקטביאנוס יריבה, ובהם ביקשה שיאפשר לה להוריש את מלכותה לילדיה. היא הציעה לוותר על כס המלכות בתמורה לחנינה. אנטוניוס מצידו ביקש מאוקטביאנוס להרשות לו לחיות כאדם פרטי במצרים או באתונה. הוא אף הציע להתאבד אם בדרך זו יוכל להציל את חייה של קליאופטרה. אוקטביאנוס לא טרח כלל להשיב לאנטוניוס המובס, אך בתשובתו לקליאופטרה אמר שיתחשב בבקשתה, אם תרצח או לפחות תגלה את אנטוניוס. כנותם של המסרים לא ברורה, וייתכן שבני הזוג ביקשו רק להרוויח זמן כדי לשקם את כוחם הצבאי. אבל כך או אחרת, זה היה כבר מאוחר מדי. קליאופטרה המפוכחת הורתה על בנייתו של בניין מפואר, שנועד להיות מבנה הקבורה שלה. ביולי 30 הגיעו לגיונותיו של אוקטביאנוס לאלכסנדריה, על מנת להנחית את מכת החסד האחרונה על ראשם של קליאופטרה ואנטוניוס המובסים. לפי כמה דיווחים, קליאופטרה החלה אז לשתף פעולה באופן חשאי עם אוקטביאנוס, בתקווה להמתיק את רוע הגזרה. בד בבד, היא החלה למלא את מבנה הקבורה שלה בזהב, באבני חן ובחפצי מותרות מרובים. מכיוון שידעה היטב שאוקטביאנוס רצה להניח את ידיו על אוצרותיה המרובים, היא הוסיפה גם ערימת זרדים. אז היא התבצרה במבנה הקבורה המפואר שלה, ואימה להעלות את עצמה ואת אוצרותיה באש. בגיל 53, ולאחר ששאריות צבאו המוכה ערקו לצבא אוקטביאנוס, התאבד אנטוניוס, שנראה כי חשב או שהוטעה לחשוב שקליאופטרה מתה אף היא. משפלשו חייליו של אוקטביאנוס למבנה הקבורה שבו התבצרה קליאופטרה, ניסתה אף היא להתאבד. חייליו של אוקטביאנוס לחדו אותה בטרם הספיקה לעשות זאת, והוצבה עליה שמירה קפדנית. אוצרה הגדול נבזז. קליאופטרה עוד זכתה לאפשרות לקבור את אנטוניוס ברוב הדר, ואז ניסתה להרעיב את עצמה למוות, אך נוכח איומי אוקטביאנוס על ילדיה, שבה לאכול. עד מהרה התחברה לקליאופטרה תוכניתו הנוראה של אוקטביאנוס לגביה. אוקטביאנוס המנצח תכנן לגרור את המלכה המצריה בשלשלאות, כדי שתשמש כדמות המרכזית במצעד הניצחון שלו ברומא. קליאופטרה ידעה היטב שכמעט כל המלכים הזרים המובסים שנגררו לרומא כדי להתבזות כך לפני ההמון הרומי הצועל, נאלצו אחר כך לבלות את שארית חייהם בבור הכלא, שם התאבדו או השתגעו. היא החליטה לבחור בעצמה את האופן שבו תמות. בתשעה באוגוסט שבה קליאופטרה אל מבנה הקבורה שלה. שליח הגיע אליה ובסלסלתו תאנים בשלות. קליאופטרה שילחה מעליה את פמלייתה למעט שתיים מעוזרותיה, ולאחר שלבישו אותה בבגדי השרד המסורתיים של הפרעונים, הרגה את עצמה. כנראה שלמרות המיתוס שהשתרש, קליאופטרה התאבדה באמצעות אכילת תאנים ורעלות, ולא בעקבות הקשת קוברה. היא הייתה בת 39 במותה. בצוואתה ביקשה מאוקטביאנוס לקבור אותה ליד קברו של אנטוניוס, שמת 9 ימים לפניה. עם מותה של קליאופטרה, תם שלטון בית תלמי במצרים. ארץ הפרעונים איבדה את עצמאותה היחסית, ובאוגוסט 31 הפכה לפרובינקיה רומית. קיסריון, בנם של קליאופטרה וקיסר, הוצא להורג בחשאי בגיל 17. יתר ילדיה של קליאופטרה נשלחו לרומא וגודלו מכל הנשים בעולם דווקא בידי אוקטביה, אשתו לשעבר של אנטוניוס. למרבה הסמליות, כשביקר אוקטביאנוס בקברו של אלכסנדר מוקדון שבאלכסנדריה, שבר בשגגה את חותמו של פסל המצביע דגול שבמקום. דווקא אוקטביאנוס, מי שאביו המאמץ היה יוליוס קיסר, בן זוגה של קליאופטרה, היה זה שהדיח אותה, הרג את קיסריון וחיסל את שלטון בית תלמי במצרים. לימים ישנה את שמו לשם שבו זוכרת אותו ההיסטוריה, אוגוסטוס, שמשמעו הנעלה או הנשגב. את הכינוי הזה העניק לו הסנאט הרומי 3 שנים אחרי שקליאופטרה כבר לא הייתה בין החיים. קליאופטרה השביעית הייתה ועודנה אחת הנשים המפורסמות ביותר בהיסטוריה האנושית. למרות זאת, קשה לאמת את המידע שקיים ברשותנו עליה. אין בידינו שום פפירוס אלכסנדרוני לרפואה, וחולות הזמן כיסו מזמן על העיר העתיקה. אפילו המראה החיצוני של קליאופטרה הוא בגדר ניחוש ותו לא. הוא מתבסס על דיוקנה שנראה שונה למדי ממטבע למטבע. לכל הגברים שכתבו על קליאופטרה היה אינטרס כלשהו, ואם לדייק יותר, הם היו אויבי הרומאים או בני בריתם. כך נוצרו סביב דמותה המיתוסים בדבר היותה מכשפת גברים ארמומית ואקזוטית. ובכל זאת, ברור למדי שהיא מלכה על מצרים במשך 22 שנות סגסוג. בשיא עוצמתה יבדה מצרים ממלכה משמעותית ששלטה על רוב החוף המזרחי של הים התיכון, ומהלכיה של העומדת בראשה השפיעו גם על המתרחש באירופה. כאישה חזקה, חכמה ורבת תושייה בעולם גברי מאוד, קליאופטרה הגיעה להישגים שלא היו מביישים אף מצבי או מדינאי אחר. היא כיהנה כשופטת וכהנת, דיכאה את קוממויות של יריביה והכילה את בני עמה. היא פיקדה על צבאה, רקמה בריתות וגבתה מיסים. פרט לאושרה המופלג, קליאופטרה הייתה גם משכילה מאוד, ושלטה ככל הנראה בשמונה שפות לפחות, בהן עברית. ידוע גם שהייתה השליטה היחידה מכל שושלת בית תלמי שטרחה ללמוד מצרית, שפתם של 7 מיליוני נתיניה. היא לא הייתה זקוקה למתורגמנים כדי לשוחח איתם. לא היה חסר הרבה כדי שקליאופטרה תכונן שושלת מלכים שיאחדו תחת שרביטם את המזרח עם המערב, ותגשים בכך את חזונו של אלכסנדר מוקדון. מי יודע איך הייתה נראית אז ההיסטוריה שלנו? אבל למרות שורה של הצלחות מסחררות, אימור אחד שגוי הוא לפעמים כל מה שצריך כדי לאבד הכל. למרות זאת, קליאופטרה הוא סיפור חייה ומותה, היו ללא צל של ספק יחידים במינם. ועד כאן יחידים במינם להפעם. מקווה שנהנתם. אני שמח לבשר שהפודקאסט זמין להזנה בספוטיפיי, אייטיונס וכל יישומי הסקטים שם בחוץ, ויש גם קבוצת פייסבוק. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר גם במייל, כדי לספר לי מה חשבתם על הפרק, מה היה טוב ומעניין, ובמה כדאי להשתפר. המייל שלי הוא goldstein-niv@gmail.com goldstein-niv@gmail.com. נשתמע בפרק הבא.